הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק 70 מהלכות מאכלות אסורות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על איסור החלב, בעלי החיים שחלבם אסור, החלבים בגוף הבהמה האסורים, החוטים והקרומות האסורים משום חלב ומשום דם, הרחקת החלב מן הבשר, ודין הטבח שנמצא בבשר שמחר, חוט, קרום או חלב. פותח הרמב״ם בהלכה א', האוכל כשיעור כזית חלב, שהוא שם כולל לחלקים מסוימים משומני הבהמה האסורים באכילה, כפי שיפרט הרמב״ם בהלכות הבאות. הרי אם אכלו במזיד, חייב כרת, ויש עליו גם חיוב מלכות, ובשוגג מביא חטאת קבועה, שבין אם הוא עשיר ובין אם הוא עני הוא מביא בהמה. ובפירוש נאמר בתורה שאינו חייב באיסור חלב, אלא על אכילת החלב של שלושה מיני הבהמה הטהורה בלבד, שנאמר בפרשת צו, כל חלב, שור וכסף ועז לא תאכלו, הרי שהתורה אסרה רק את החלב של שלושת מיני הבהמה הטהורה. והחיוב הוא בין שאכל מחלב בהמה שחוטה כהלכתה, ובין שאכל מחלב נבלה או טרפה שלהן, של שלושת המינים הטהורים. משום שאיסור החלב, שהוא כבר מלידת הבהמה, קדם לאיסור הנבלה והטרפה שנוצר רק אחר כך. אבל חלב שר בהמה וחיה, בין טמאה בין טהורה, דהיינו כל שר הבהמות שהן טמאות, והחיות בין טמאות ובין טהורות, הרי חלבה דינו כבשרה. שהבהמות והחיות הטמאות שבשרם אסור, הרי גם חלבם אסור. והחיות הטהורות שבשרם מותר, הרי גם חלבם מותר. וכן נפל שנולד קודם זמנו והוא נולד מת של שלושה מיני הבהמה הטהורה, כאמור שור, כבש ועז, הרי דין חלבו כבשרו, שאין חלבו אסור משום איסור חלב, משום שנאמר בפסוק כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, וכאשר לא הסתיימו חודשי ההיריון כראוי אינו בכלל שור, כסף ועז. והאוכל מחלבו כזית לוקה משום אוכל נבלה, שהרי גם בשרו אסור משום נבלה, אך כאמור אין חייבים עליו משום חלב. הלכה ב', האוכל מחלב נבלה, בהמה שמתה ללא שחיטה כשרה וטריפה, בהמה שיש בה מום, שבגללו היא לא תוכל לחיות לאורך זמן אף על פי שנשחטה, חייב הן משום אוכל חלב והן משום אוכל נבלה וטריפה, ואף שבדרך כלל אין איסור חל על איסור, וכאן הרי כבר מלידת הבהמה היה חלבה אסור, מכל מקום נוסף עליו איסור הנבלה או הטרפה, משום שמתוך שנוסף האיסור בבשרה שהיה מותר, שעד עכשיו היה אסור רק החלב, ואילו הבשר היה מותר, וכאשר היא נעשית נבלה או טרפה, הרי כל בשרה גם הוא נאסר. ומתוך כך נוסף איסור הנבלה או הטרפה גם על החלב, שהכלל הוא שבאיסור כולל, שהאיסור הנוסף כולל בתוכו גם דברים אחרים שעד עתה היו מותרים, הרי האיסור נוסף חל על הדבר שהיה אסור כבר קודם, ולפיכך אם אכל את חלב נבלה או הטרפה לוקה שתיים, משום חלב ומשום נבלה או טרפה. הלכה ג', השוחט בהמה הוא מצא בשליל, עובר שלא נשלמו ימי הריונו, הרי כל חלבו מותר ואין בו איסור חלב כלל, ואפילו מצאו חי שהוא יכל להיחשב כבריאה בפני עצמה, מכל מקום חלבו מותר מפני שהוא כאיבר ממנה, דיינו שכל העובר נחשב כאיבר מעברי אמו, ולפיכך החלב שבו אינו אסור, משום שהתורה אסרה רק חלבים מסוימים הנמצאים בגוף הבהמה, ולא חלבים הנמצאים בשאר איבריה. ואם שלמו לו חודשיו שנגמרו חודשי הריונו ומצאו בגוף אמו חי, אף על פי שלא יפריס על הקרקע, שלא נולד ועמד על פרסותיו ואינו צריך שחיטה, שאף מדרבנן הוא איננו צריך שחיטה, מכל מקום חלבו אסור וחייבין עליו קרת, ומכיוון ששלמו לו חודשיו והוא חי, הרי אף שהרי הוא ניתר בשחיטת אמו, מכל מקום אינו נחשב ממש כאיבר מעבריה, אלא הוא בריאה בפני עצמה, והרי הוא בכלל עליו של כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו. ומכיוון שחלבו אסור, הרי מוציאין ממנו מגופו את כל החוטין, חתיכות שומן מאורחות הנראות כחוטים, וכן מוציאים ממנו את הקרומות, שכבות שומן דקות מאוד המכסות איברים שונים, שישנם חוטים וקרומות שאסורים משום חלב ואחרים האסורים משום דם, ומכיוון שחלב השליל שכלו לו חודשיו אסור, וגם דם השליל אסור כמבואר בפרק הקודם, הרי צריך להסיר ממנו את כל החוטין והקרומות האסורים כשאר הבהמות הגדולות. הלכה ד' הושיט ידו לתוך מי בהמה, וחתך מחלב העובר שכלו לו חודשיו ששלמו חודשי הריונו, והוציאו שהוא הוציא את החלב מגוף הבהמה, הרי זה חייב עליו עם החלו, כאילו חתכו מחלב האם עצמה. כמבואר בהלכה הקודמת שדין חלב עובר ששלמו חודשיו כדין חלב הבהמה הגדולה, דאף שבמקרה זה לא רק שהעובר עוד לא נולד, אלא הוא אף לא שחט את אמו, כך שהעובר נשאר מחובר לאמו החיה לגמרי, מכל מקום חלבו כבר אסור, משום שהחודשים של זמן ההיריון שנסתיימו, הן הגורמים לאיסור החלב של העובר, ומכיוון שגם במקרה זה נסתיימו חודשי ההיריון, הרי חלבו של העובר שהוא חתך והוציאו החוצה אסור. ובהלכות הבאות מפרט הרמב״ם אילו הם החלבים האסורים ואילו מהם מותרים. הלכה ה' שלושה מיני חלבים הן האסורים באכילה שחייבין עליהן כרת. חלב שעל הקרב, שומן הנמצא על קרבי הבהמה, מערכת העיכול, והשני הוא החלב הנמצא על שתי הכליות, שומן העוטפת כליות הבהמה, והשלישי הוא החלב שעל הכסלים, שומן הנמצא על דפנות בטן הבהמה, דיינו על מותניה. אבל העלייה, הזנב הכבש שיש בו הרבה שומן, מותרת באכילה, ואינה אסורה משום חלב. ואף שהיא נקראת בתורה בפרשת ויקרא בשם חלב, חלבו העלייה תמימה, הרי לא נקראת חלב, אלא לעניין קורבן בלבד. שהעלייה נקראת חלב, לעניין זה שמקריבים אותה על המזבח, בכלל החלבים שמקריבים אותה מקורבנות שלמים, חטאת וכדומה על גבי המזבח. אך לא לעניין איסור אכילה. וכמו שנקראו בתורה חלבים, הכליות של הבהמה ויותר את הכבד, חלק הכבד שצורתו כאצבע יוצאת מן הכבד. שנאמר שם בפרשת ויקרא, ואת כל חלבו ירים ממנו, שהדבר כולל גם את הכליות ויותר את הכבד, והרי הכליות ויותר את הכבד בוודאי לא נאסרו באכילה בכלל חלב, שאין הם חלקים שומניים כלל, ובוודאי לא קראן הכתוב בשם חלבים אלא לעניין קורבן, והטעם שחלקים אלו נקראים בשם חלב, הוא כמו שאתה אומר, שפרו אומר ליוסף שיאמר לאחיו בפרשת ויגש, ויאכלו את חלב הארץ, שבוודאי לא התכוון פרו, שאחרי יוסף יאכלו רק את החלבים של הבהמות, אלא הכוונה שיאכלו את המובחר של כל הדברים שבארץ. וכן נאמר בפרשת האזינו בנוגע לשפע שעתיד להיות לבני ישראל, חלב כליות חיטה, שהוא טובם, החלק המשובח בחיטה. אם כן, לחלב יש שתי משמעויות. ישנם אותם חלקים שומניים בגוף הבהמה הנקראים בשם חלב, וכנראה על שמם כל דבר טוב ומשובח קורא אותו הכתוב בשם חלב, ולפיכך גם החלקים הללו בגוף הבהמה שמקריבים אותם להשם נקראים בשם חלב, כפי שמבאר הרמב״ם, ולפי שמרימין שמפרישים ומקריבים דברים אלו, העלייה, הכליות ויותר את הכבד מן הקורבן לשריפה להשם, להקרבה על גבי המזבח לקדוש ברוך הוא, נקראו חלב, כיוון שאין שם דבר טוב אלא אמורם לשם, שמה שמפרישים לקדוש ברוך הוא להקריב על המזבח הוא הטוב והמובחר שבבהמה. ולכך נאמר גם בתרומת מעשר, שאותה מפריש הלוי לכהן מהמעשר הניתן לו, הרי התורה אומרת לגבי אותה תרומת מעשר בפרשת קורח, בהרימכם את חלבו ממנו, והכוונה היא שאת החלק המשובח שבפירות יש להרים כתרומה לכהן. הלכה ו, חלב שעל המסס ושעל בית הכוסות, שהם שני חללים בקיבת הבהמה, והוא הנקרא בתורה חלב שעל הקרב, שהקרב היא הקרס, וחלבים אלו הם חלק מהחלב שעל הקרב, וזאת בנוסף לחלב שנמצא על הקרס עצמה, הרי חייבים על חלבים אלו קרת, וחלב נוסף שנמצא בעיקרי הירחות, המקום בו מתחברות עצמות הירח לעצמות האגן מבפנים, דהיינו מצד חלל הגוף, גם הוא חייבין עליו קרת, והוא הקרוי בתורה חלב שעל הכסלים, שהם דפנות בטן הבהמה מלמטה, ויש שם באזור זה שעל הכסלים שני מיני חלב, חלב שעל הקיבה, שמבנה הקיבה הוא כעין חצי עיגול, והחלב שעל ההיקף החיצוני המעוגל הוא עקום כמו קשת, והוא החלב האסור, וישנו חלב נוסף הנמצא בצידה הפנימי של הקיבה, שהוא חוט משוך כמו יתר, שחלב זה מתוח בצורה ישרה כמו המיתר הנמתח של הקשת, והוא החלב המותר. והחוטין שבחלב, שהם גידין שנמצאים בתוך החלב, וסורין מדרבנן, משום שיונקים מהחלב, אך אינם חלב ממש, ומשום כך אין חייבין עליהן קרת. הלכה זין, חלב שהבשר חופה אותו, דיינו שהבשר מכסה את החלב, ברי החלב מותר, כיוון שחלב שעל הכסלים אסר הכתוב, ולא חלב שבתוך הכסלים, וכן חלב שעל הכליות נאסר בכתוב, ולא חלב שבתוך הכליות, ומכאן שכל החלבים המכוסים בבשר מכל צדדיהם מותרים. ואף על פי כן נוטל אדם לובן, דיינו שומן בצבע לבן, שנמצא בתוך הכליה, והוא חלב שחלקו בתוך הכליה וחלקו מחוץ עלה, והוא צריך להסיר את כל החלב, גם אותו חלב שנמצא בתוך הכליה, ורק אחר כך אוכל אותה את הכליה. שאף שהחלב המכוסה בתוך הכליה אינו אסור, מכל מקום יש להסיר גם את מקצת החלב המכוסה בכליה, מכיוון שהוא מחובר לחלב שמחוץ לכליה שאותו אסרה התורה. אכן זה מן הדין אלא חומרה בעלמא, ומכיוון שכך אינו צריך לחטט אחריו, שאין צריך לבדוק שלא נשארו שאריות חלב בתוך הכליה, שהרי מעיקר הדין החלב הזה מותר. הלכה חטא, יש בגוף הבהמה כמו שתי פתילות של חלב, שני חוטי שומן עבים הדומים לפתילות מוארכות, והם נמצאות בעיקרי המותניים, המקום בו מתחברים המותניים לגוף, סמוך לראש הירך, בסמוך לקצה העליון של הירך. וכשהבהמה חיה, הרי חלב זה נראה במעיים, דיינו שהוא נראה גלוי מכיוון המעיים, שהוא אינו נדבק ומתערבב עם בשר אחר. וכשתמות הבהמה, ידבק הבשר בבשר, שבשר המותניים ידבק בבשר הירך, ואז יתחסה חלב זה, ואינו נראה בגלוי, עד שיתפרק הבשר מן הבשר, שיפריד האדם את חלקי הבשר הדבוקים זה בזה, והוא ימצא את החלב התמון ביניהם. ואף על פי כן שלאחר מיטת הבהמה החלב הזה מכוסה בבשר, מכל מקום הרי זה אסור, כיוון שאין זה נקרא חלב שהבשר חופה אותו, מכיוון שהוא נתכסה רק לאחר מיטת הבהמה, אך במצבו הטבעי בחיי הבהמה אין חלב זה מכוסה. אך כל מקום שתמצא בו לאחר מיטת הבהמה את החלב מתחת הבשר, והבשר מקיף אותו מכל סביביו, מכל צדדיו, ולא יראה החלב עד שיקרה הבשר, הרי זה מותר. דבהים החלב היה מגולה בחיי הבהמה, והוא נתכסה רק לאחר מיטתה, על ידי שנדבק הבשר לבשר אחר, הרי הבשר היה אמור להתפרק מהבשר האחר, וכך אפשר היה לגלות את החלב. אך כאשר צריך לקרוע את הבשר כדי לגלות את החלב, הרי זה סימן שאף בחיי הבהמה היה חלב מכוסה בבשר. הלכה תת, חלב הנמצא על הלב וחלב הנמצא על המעיים, שהמעיים הם הדקין המלופפין, עברי העיכול מן הקיבה ועד פי הטבעת הנראים כצינורות דקים, שהם כרוכים ומגולגלים, הרי כולן, כל החלבים הנמצאים עליהם מותרים, והרן כשומן שהוא מותר, חוץ מהחלב הנמצא בראש המעי הסמוך לקיבה, חלק המעיים המחובר לקיבה, שהוא תחילת בני מעיים, שהמעיים מתחילים מהצד הפונה לקיבה, שהוא אסור משום חלב ולפיכך צריך לגרור, לגרד ולהסיר את החלב שעליו, וזהו החלב שעל הדקין שעל המעיים שאסור, שבתורה נאמר בפרשת ויקרא ואת כל החלב אשר על הקרב, הרי שיש חלב אסור במעיים, והוא חלב זה שבראש המעי הסמוך לקיבה. ויש מן הגאונים שאומר שראש המעי שצריך לגררו אינו ראש המעי הסמוך לקיבה, אלא הוא המעי שיצא בו הראי צועת הבהמה שהוא סוף המעיים, שזהו דווקא החלק התחתון של המעיים המגיע לפי הטבעת. ומדברי הרמב״ם נראה שעיקר ההלכה היא כאופן הראשון, אך יש לחוש גם לדברי הגאונים ולאסור אף את החלב שבסוף המעיים. הלכה יהוד, יש בגוף הבהמה חוטין וקרומות שהן אסורים, מהן שאסורים משום חלב, משום שמדובר בחוטים שהם חלקי שומן מאורחים, וקרומות שהם שכבות שומן דקות החופות איברים שונים, ויש מהן שאסורים משום דם, משום שמדובר בחוטים שהם כלי דם או קרומים שבתוכם עוברים כלי הדם. וכל חוט או קרום שאסור משום דם שנאמר בו בפרשת ויקרא כל דם לא תאכלו, שמהלשון כל דם אנו למדים לרבות את החוטין והקרומות, צריך לנוטלו, להסירו מהבשר, וכיוון שהיה בבשר דם הרי אחר כך ימלח, שימלח את הבשר ויכשירו כדין, ורק לאחר מכן יבשל הבשר כמו שאמרנו בפרק הקודם. ואם חתכו את החוט או הקרום ומלחו ועל ידי כך יצא ממנו אדם, ממילא אינו צריך לנוטלו. ואם לצלי שצולה את הבשר שבו הקרום או החתיכה האסורים, אינו צריך לנוטלו, שלא צריך להוציאו, וכך גם לא לחותכו ולמולחו, מכיוון שהאש מוציאה את הדם. וכל חוט או קרום שהוא אסור משום חלב, שנאמר לגביו בפרשת ויקרא, כל חלב לא תאכלו, לרבות את החוטים והקרומות, הרי בין אם עושה את הבשר לצלי, ובין אם עושהו לבישול, צריך לנוטלו, להסיר את החוט והקרום מן הבאימה, שהצליה מסירה רק את הדם, אכן היא מסירה את החלב. ובנוסף לכך, לא יועיל שיחתוך את החוטים והקרומות, שהרי מדובר בחלב ממש שחייבים להסירו, ואילו החומרות שבקרומות והחוטים האסורים משום חלב לגבי האסורים משום דם. ובהלכות הבאות מפרט הרמב״ם את החוטים והקרומות האסורים משום חלב ומשום דם. הלכה י' חמישה חוטין שהם חלקי שומן מוערכים כאין חוטים, יש בכסלים, בדפנות דיינו במותני הבאימה, שלושה מן הימין ושניים מן השמאל, השלושה חוטים שמן הימין מתפצל כל אחד מהם לשניים שניים, כך שבסך הכל ישנה מן הימין שישה חוטים, והשניים, שני החוטים שמן השמאל מתפצלים לשלושה שלושה, שכל חוט מהם מתפצל לשלושה חוטים, כך שגם מן השמאל יש בסך הכל שישה חוטים, וכולן אסורים משום חלב, וכן חוטי התחול, חלקי חלב בצורת חוטים הנמצאים על התחול, וחוטי הכליות, חוטי חלב הנמצאים על הכליות, אסורים משום חלב, וכן הקרום, שכבת שומן דקה שנמצאת על התחול, וקרום שעל הכסלים, שכבת שומן דקה נמצאת על דפנות הבאימה, וקרום שעל הכליות, שכבת שומן הנמצאת על הכליות, כל אלו אסורים משום חלב. אלא שהקרום שעל דד התחול, החלק העבה והגבוה שבתחול, חייבין עליו קראת, משום שהוא באיסור גמור של חלב מהתורה, ושאר הקרום שעל גבי התחול, אסור, ואין חייבין עליו קראת, שדינו הוא כשאר הקרומות. הלכה י"ב, ושני קרומות יש לכליה, ששני קרומי שומן חופים את הכליה. הקרום העליון חייבין עליו קראת, והוא אסור כחלב שעל הכליה, שהתורה אסרה בפירוש את החלב שעל הכליות, ואילו הקרום התחתון הרי הוא כשאר הקרומות והחוטין, שהן אסורין משום חלב, אכן בהן עונש קראת. הלכה י"ג, חוטי הלב, חוטים הנמצאים בלב, וחוטי היד הנמצאים ברגליים הקדמיות של הבאימה, וחוטי העוקץ הנמצאים בקצה השדרה, במקום שממנו יוצא הזנב, וחוטי הלחי התחתון הנמצאים בחלק התחתון של הלחי בפה הבאימה, שנמצאים בצד הלשון, לאורך הלשון מכאן ומכאן, משני צדדי הלשון, וכן החוטין הדקין, שנמצאים בתוך חלב הדקין, חלב המאיים ונראים כמו בית הכביש, קורי הכביש שהם ביתו, המסובכים מעורבבים זה בזה, וקרום שעל המוח שנמצא בקודקוד בראש גולגולת הבאימה, וקרום שעל הביצים הנמצא על ביצי הזכר, הרי כל אלו אסורים משום דם, לפי שיש בהם דם רב. ואתה מבאר הרמב״ם שלא כל קרום שעל הביצים אסור משום דם. הלכה י' ביצי זכר של גדי, ולד העז, אות הלב, ולד הכבס, שלא ישלים 30 יום, שלא עברו 30 יום מלידתם, מותר לבשלן בלא קליפה, בלי לקלוף את הקרום שעליהם, משום שאין בהם עדיין דם. ולאחר שעברו 30 יום מלידתם, אם נראו בהן בביצים כמין חוטין, ורידים, דקין, אדומים, בידוע, הרי זה ברור שהלך בהן אדם, שנכנס לתוכם דם ונאסרה קליפתם, ולפיכך לא יבשל אותם עד שיקלוף את הקרום שעליהם, או עד שיחתוך את הקרום וימלח, כמו שביארנו בהלכה יוד, ואם עדיין לא נראו בהן החוטים האדומים, הרי אף לאחר 30 יום מותרין הביצים ללא קליפה, משום שעדיין לא נכנס לתוכם דם. הלכת תדפה, וכל בני מאיים שהמאכל סובב בחללן, שאוכל הבאימה מתעכל שם, והם הקיבה, החלחולת והמאיים הדקים, אין מחזיקים בהן דם, אין מניחים שיש בהם דם, ואינן צריכים הכשרה. ואתה מתייחס הרמב״ם לכל גדר האיסור של החוטים והקרומות, והוא כותב בהלכת את זין מסברה, יראה לי שכל אלו החוטים והקרומות שנזכרו בהלכות האחרונות, אינם אסורים אלא מדברי סופרים ידי רבנן. ומבאר המגיד משנה שהחוטים והקרומות שאסורים משום דם אינם אסורים מהתורה, מפני שדם גמור יוצא צלול, אך הדם שבאלו אינו יוצא צלול, ואינו בכלל דם האמור בתורה, ולעניין החוטים והקרומות האסורים משום חלב, הרי הגמרא אומרת בחולין, חלב אמר החמנה ולא חוטין, שאיסור התורה הוא רק בנוגע לחלב גמור ולא לחוטי חלב, וכך גם לא בנוגע לקרומות. ואם תאמר בכל זאת שהן אסורים מן התורה, שנתרבו בכלל מה שנאמר בפרשת ויקרא, כל חלב וכל דם לא תאכלו, שהכל מרבה את החוטים והקרומות, שגם הם אסורים משום חלב או משום דם, הרי אף אם תאמר כן, מכל מקום אין לוקין עליהן מלכות מהתורה, אלא מכת מרדות מדרבנן, משום שכאמור אין הם חלב ודם הרגילים שאסרה התורה, ורק שנתרבו מהמילה כל, ויהיו אסורים מהתורה כחצי שיעור, כמו שהיה אוכל כחצי זית מהחלב ומהדם, שהוא אסור מן התורה ואין לוקין עליו, משום שהוא אכל חלב ודם ממש האסורים מהתורה, אך מכיוון שהוא לא אכל כשיעור, הרי אין אכילתו חשובה כדי ללקוט עליה, וכך גם בחוטים וקרומות האסורים משום חלב ודם, שהם בכלל חלב ודם, אכן הם חשובים מספיק כדי ללקוט עליהם. ונראה שהרמב״ם נוטה יותר לומר שהחוטים והקרומות אסורים מדרבנן, אכן הוא מכריע כך בצורה ברורה, שנותן גם מקום לומר שהם אסורים מהתורה, ומכל מקום ברור הדבר שאין בהם מלכות. הלכה י"ז, אין מולכין חלבים האסורים באכילה עם הבשר הצריך מליחה כדי להכשירו, וכן לא מדיחין חלבים עם בשר שצריך להדיחו לאחר המליחה, כדי שלא ייבלע או ידבק החלב בבשר בשעת המליחה או ההדחה. והוא מולח ומדיח את החלבים כדי למוכרם לגוי וכיוצא בזה שהחלב מותר בהנאה. וסכין שחתך בחלבים לא יחתוך בבשר, שמה יישאר חלב על הסכין וידבק בבשר. ורשי כתב שזהו רק בלא כינוח הסכין, אך אם מקנח את הסכין היטב לאחר שחתך בה החלבים, יכול הוא לחתוך בבשר. אך יש החולקים ואומרים שאף על ידי כינוח אסור, מחשש שישכח ולא יקנח, וכך נראה מסתימה דברי הרמב״ם. וכן כלי שידיח בו את החלבים לא ידיח בו בשר, מחשש שתדבק שמנונית החלב בדפנות הכלי ותיבלה אחר כך בבשר. ויש אומרים שהחשש הוא שמא ידיח את הבשר באותה מים שידיח בהם את החלב ושמנונית החלב תדבק בבשר. ולפיכך שסכין שחתך בחלב אסור לחתוך בבשר, צריך הטבח, הקצב, החותך ומוכר את הבשר, להתקין שלוש סכינים, אחת ששוחט בה, שאינו יכול לחתוך חלב בסכין ששוחט בה, שמא ידבק בחלב ויבלע אחר כך במקום השחיטה, ואחת שמחתך בבשר, ולא ישתמש באותה סכין לחיתוך בשר ולשחיטה, אף שהרמב״ם כתב שאין חשש משום בליית אדם שמותר לחתוך בסכין צונן, משום שישנו חשש אחר שהסכין תיפגם על ידי שיחתוך בה את הבשר, והוא עלול לשכוח לבודקה לפני ששוחט בה ותהיה שחיטתו פסולה. וסכין אחת שלישית שמחתך בחלבים, ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, ואם דרך אותו המקום שידיח הטבח הבשר בחנות, דהיינו שהקצב כבר מכשיר ומדיח את הבשר, והוא לא משאיר לקונים לעשות זאת, צריך הקצב להתקין לו שני כלים של מים, אחד שמדיח בו בשר, ואחד שמדיח בו חלבים, מכיוון שכאמור בהלכה הקודמת אסור להדיח בשר באותו כלי שמדיח בו את החלבים. וכתבו התוספות שהאיסור הוא רק לטבח משום שהוא מדיח את החלב והבשר אחד מיד לאחר השני, ולפיכך יש חשש שידיחם באותה מים. אך בנוגע לקונה שבדרך כלל ידיחם בזמנים שונים אין קיים החשש. הלכה יוטט, ואסור לטבח, דיינו לקצב המוכר בשר, לפרוס חלב הכסלים, חלב דפנות הבאימה, אסור באכילה שהוא גדול ורחב, על הבשר כדי לנא אותו, כדי ליפות את הבשר שיראה משובח. והאיסור הוא משום שהקרום, שכבת השומן הדקה שנמצא על החלב ועוטפו, הינו דק, וחוששים שמא יתמעך ביד הטבח שהוא יקרה במהלך פריסתו, וממילא יזוב יטפטף החלב שתחתיו ויבלע בבשר. וכל הדברים האלו הנאמרים בשלושת ההלכות האחרונות של ההפרדה בין החלבים לבשר, אסור לעשותן לכתחילה מגזרת חכמים, אך באם נעשו לא נאסר הבשר, כיוון שדברים אילו הם חומרה באלמה, ואף אין מקין את העוסקן מכת מרדות מדרבנן אף שעבר על דברי חכמים, אלא מלמדין אותו את ההלכה ומבארים לו את העמה כדי שלא יעשה כן בעתיד. הלכה חף, וכן הן מולכין לכתחילה את הבשר, כדי להוציא ממנו את הדם ולהכשירו, קודם שיסיר ממנו את הקרומות והחוטין האסורין, המבוארים בהלכות קודמות, כדי שלא יבליע המלח את החלב שבחוטים או בקרומות, או את הדם הכנוס בתוכם בבשר. ואם מלח מסירה מחר שנמלכו, שבדיעבד אין זה אוסר את הבשר. משום שבקרומות ובחוטים יש רק מעט מן החלב והדם, והטעם שיבלה בבשר בטל במיותו. ואפילו היה בהן גיד הנשה, האסור מהתורה, הרי באם לא הסירו קודם לכן, מסירו אחר שנמלח ומבשל את הבשר. הלכה חף א', וטבח שדרכו לנקות הבשר שלא יישארו בו חלקים האסורים, ונמצא אחריו בבשר שהכשירו ומחרו חוט או קרום אסור, מלמדין אותו שמבארים לו היטב את ההלכות, ומזהירין אותו, דיינו שנוזפים בו, שלא יזלזל באיסורין. אכן מעבירים אותו מתפקידו, מכיוון שהחוטין והקרומות אסורים רק מדי רבנן. אבל אם נמצא אחריו בבשר שהכשירו ומחרו חלב האסור מהתורה, אם היה כשיעור שעורה, מעבירין אותו מלהיות טבח. אך מכיוון שאין בו שיעור כזית שלוקים עליו, הרי אין מלכים את הטבח. אך באם נמצא אחריו שיעור כזית חלב, אפילו במקומות הרבה, שמצטרף שיעור הכזית של החלב מכמה מקומות שבכל מקום נמצא מעט חלב, מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדי רבנן על כך שהוא לא נזר באיסורי תורה, בנוסף לכך שמעבירין אותו מתפקידו. וזאת מפני שהטבח נאמן על החלב, והקונים ממנו סומכים על נאמנותו שאין חלב בבשר שמוכר, ונמצא שמכשיל את הרבים. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.